ברוכים הבאים לפרק מיוחד. הפרק הזה משודר ביום ההולדת שלי. האמת היא שתכננתי לעשות פרק סולו, ואז הייתה לי פגישה עם רינת קינן, שבה היא קצת לימדה אותי על בינה מלאכותית, והתחלנו לדבר, והיה כל כך מדהים שאמרתי לה, בואי תעשי את הפרק הזה יחד איתי, וזו מתנה שלי אליכם. אנחנו הולכים לדבר היום על סימנים מהיקום. לא אמונות תפלות, לא וודו, לא שום דבר, אנחנו שתינו לא נשים כאלה. חכו תקשיבו.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה.
רינת קינן, שלום. זו פעם שנייה שאת מתראיינת.
נכון.
מומחית בטכנולוגיה.
מומחית היא מילה גדולה. אבל אני
עוסקת בטכנולוגיה.
נכון.
בעיניי את מומחית גדולה בבינה מלאכותית.
תודה.
ואת גם סטודנטית את עושה דוקטורט בכלכלה התנהגותית.
נכון.
באמת היא אחת הנשים המדהימות, אני מאוהבת בה. ובואי נדבר. בעצם זה התחיל, כל הרעיון לעשות הפרק הזה התחיל מפרק של מל רובינס, אהובתנו. שעשתה פרק שאמרה שהיא קראה לו בעצם איך לעשות לעצמכם שטיפת מוח.
נכון.
שזה נשמע מוזר קצת, ובכלל דיברה על סימנים. אני שלחתי לך אותו ושתינו עפנו על הפרק הזה, ובואי נדבר על סימנים מהיקום.
נכון. אז קודם כל, המון המון מזל טוב, וכשאת מזמינה הצעה להצטרף לפרק לכבוד היום הולדת שלך, אז קודם כל אי אפשר להגיד לא. כי גם את מקסימה ומדהימה בעיניי, ועצם העובדה ששלחת לי את הפרק של מל רובינס, זה גם סימן בפני עצמו. אז עשינו קצת הקדמה ודיברנו על כך שסימנים הם לא, אנחנו לא מדברות על אמונות תפלות. זה לא שעכשיו חתול שחור יעבור ונעשה טפו טפו טפו, וזה סימן הזה.
סימן שמשהו רע יקרה, ממש
נכון,
לא.
נכון, זה לא המטרה של סימנים. קודם כל, סימנים, אנחנו יכולים להתייחס אליהם כצירופי מקרים, אנחנו יכולים גם להתעלם ולהגיד, אוי, זה מקרי, משהו שקרה, עבר לידינו, או איזה נחס, או שאנחנו יכולים לתת לזה משמעות. ואחד הדברים היפים בסימנים, זה שברגע שאנחנו מחליטים לקחת משהו מקרי לחלוטין, כמו לדוגמה, אני יכולה לצאת לדייט עם הבן זוג שלי, וברקע התנגן שיר החתונה של ההורים שלי. עכשיו, מל רובינס נותנת את הדוגמה הזאת גם בפרק שהיא מדברת עליו, ולמה אני מציינת את הדוגמה הזאת? כי היא קרתה לי, בעצמי, כן. עכשיו, השיר החתונה של ההורים שלי, אני שומעת את זה מדי פעם. עכשיו, זה שיר שמתנגן ברדיו, שיר שאפשר לשמוע אותו בדייט. הוא חסר משמעות לכולנו, נכון? אבל כשאנחנו בוחרות לתת לזה משמעות, ולהסתכל על זה מתוך העולם הפרסונלי שלנו, מתוך העולם תוכן האישי שלנו, אז פתאום אנחנו מקבלות מסר. לדוגמה, אם השיר חתונה של ההורים שלי, עבורי, הזוגיות של ההורים שלי היא זוגיות חיובית, היא זוגיות מקסימה, אז אני מקבלת מסר שהדייט הזה יהיה טוב. שאולי זה יוביל למשהו טוב, לא בהכרח, זה לא אומר שאני אתחתן עם האדם הזה, אבל אני כן ישנה אנרגיה והתמסר למסר שקיבלתי. שימי לב, להתמסר למסר. המסר בתוך המילה התמסרות. וזה היופי, זאת אומרת, יש לנו יכולת לקחת דברים חסרי משמעות ולתת לזה משמעות. עכשיו, למה זה חשוב בפילוסופיה? כי בעצם הפרק של היום אנחנו מתייחסות לסימנים ממקום של פילוסופיית חיים. אנשים שנותנים משמעות לדברים בחייהם ומתעכבים על דברים שקורים בחייהם, המשמעות קודם כל מעלה את מדד האושר בחייהם, ובשביל זה אנחנו חיים. ויתרה מכך, כשמדד האושר שלנו עולה, ואנחנו מרגישים מסופקים, זה בהכרח גם מעריך לנו חיים. ואם אנחנו בעצם היום, בפרק של היום, ניתן דוגמאות ונרחיב על הקונטקסט הזה, אני מקווה שמי שמאזין לנו, ייקח ויאמץ את זה, ויעלה את מדד האושר שלו, ואמן, ויעשה דברים גדולים, ויעשיר את החיים שלו.
וזה כמובן מביא קרמה.
בדיוק, קרמה טובה.
קרמה טובה, ואני רוצה שנייה אחת לדבר על משמעות. מייקל רוץ', שהוא גשע מייקל רוץ', כתב את הספר להב היעלום, מדבר המון על קרמה, אומר ככה, אני מראה לחדר מלא אנשים, את מפלסטיק, את שואלת את האנשים, מה זה? כולם אומרים לך, החפץ הזה הוא את. מוציאה את כל בני האדם מהחדר ושמו בו כלבים. את מראה לכלבים את אותו חפץ, העט מפלסטיק, מה זה עבורם? צעצוע לעיסה. עכשיו, הוצאת את כל בני האדם ואת כל הכלבים מהחדר, יש לך את החפץ הזה, מה הוא? שום דבר. כל דבר בחיים הוא המשמעות שאנחנו נותנים לו. וברגע ש... ומייקל רוץ' אומר, הבנתם את זה? מזל טוב, אתם בודהיסטים. כי המשמעות שאנחנו נותנים למשהו, הוא המשמעות שתהיה לו.
נכון. הדברים הם ניטרליים, עד שאנחנו בוחרים לתת לזה משמעות.
איזה משמעות אנחנו בוחרים לתת?
נכון, עכשיו זו נקודה שהיא גם מאוד מאוד חשובה בקונטקסט של החיים שאנחנו חיים. כי אנחנו חיים בחיים של קבלת החלטות. אפרופו הדוקטורט שלי בקבלת החלטות, בנושא של כסף, אבל אני רגע מתייחסת לקבלת החלטות באופן כללי, כי אנחנו מקבלים החלטות כל יום, כל היום. עכשיו, מה שקורה, את מכירה את הפומו. את הפחד מלפספס.
Fear of missing out.
בדיוק. עכשיו, כשאנחנו חיים בעולם של רשתות חברתיות ובעולם של שפע, אנחנו מאוד מאוד חוששים. אנחנו חוששים שבחרנו לא נכון. אנחנו חוששים שיש משהו יותר טוב שמחכה לנו, אז אולי לא נבחר, כדי שלא נתחרט. ואנחנו חיים כל הזמן ברדיפה. הרדיפה היא מרמור, היא אנרגיה חלשה, היא אנרגיה לא טובה, ואנחנו מפספסים את מהות החיים. כי בסוף אנחנו... עם מטרות, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, ואנחנו הישגיים, והכל למה? למען עושר. זה בסוף מה שאנחנו רוצים. גם כשאנחנו אומרים שאנחנו רוצים שיהיה לנו כסף בבנק, אנחנו רוצים בסוף להיות מאושרים. והנקודה היא שאנחנו יכולים להיות מאושרים כל הזמן, אם ניתן לכך משמעות. אז כשאנחנו רואים סימנים, לדוגמה, הלכתי, יש לי שתי דוגמאות על סימן טוב, שהשפיע על קבלת ההחלטות שלי, ושינה הכל. סימן אחד זה בהקשר של הזוגיות שלי. לפני, אני 11 שנה עם בן זוג, ואני מאוד מאושרת. עכשיו, מאוד מאושרת זה עניין סובייקטיבי. למה זה סובייקטיבי? הלכתי למתקשרת, ושאלתי אותה מי יהיה הבחור של חיי. אז הייתי בן לבן, יצאתי עם, הייתי בכל מיני מערכות יחסים, והיא נתנה לי סימנים. היא אמרה לי בדיוק מי יהיה הבחור, הוא יהיה פרוד, הוא יהיה ללא ילדים, הוא יגור 15 קילומטר ממני, והוא יפנה עליי בסושל מדיה. מה אני צריכה לעשות? כלום, לחכות זה יקרה לבד. בפרק זמן של 4 ימים, 4 שבועות, 4 חודשים.
או 4 שנים.
או 4 שנים, או בכלל לא. עכשיו, את יכולה להתעלם מהדבר הזה ולהגיד, זה קשקוש מוחלט. או שאת יכולה לבוא ולהגיד, אני בוחרת לראות את זה כמשהו חיובי, אם זה יקרה. וזה אכן קרה. כעבור 4 חודשים, הוא אכן פנה אליי, הוא היה אחד לאחד כל מה שהיא אמרה. וכשהיא אמרה לי שיבוא האחד, היא אמרה האחד. היא אמרה לי שזאת תהיה הבחירה שאני אהיה מאושרת בה, ואני אתמיד בה לכל אורך חיי. עכשיו, זאת נקודה מאוד מעניינת. למה היא מאוד מאוד מעניינת? כי ברגע שאני בחרתי לראות בכך כסימן חיובי, שמאשרר משהו שאני רוצה שיתקיים בחיי, זה הפך להיות בהכרח הדבר הזה. ואנחנו 11 שנה ביחד, ומבחינתי הוא האחד, אני לא מערערת על כך. אני לא, אני נתתי את כל כולי, אני התמסרתי. אני התמסרתי למערכת יחסים הזאת. עכשיו, תוכל לבוא ולהגיד, אנשים ציניקנים יבואו ויגידו, טוב.
המתקשרת אמרה לך, אז החלטת שהוא האחד.
בדיוק. עכשיו, תכלס זה בולשיט, אבל אני בחרתי. באותה מידה, יום לפני היום הולדת שלי, עכשיו ביולי האחרון, יום לפני יום הולדת שלי הייתי צריכה להעביר סדנה על בינה מלאכותית באגף מודיעיני שאני לא אוכל להרחיב עליו, סודי בהחלט. ומאוד נלחצתי, כי זו סדנה של יום שלם, להון אנושי מאוד מאוד גבוה. וזה לא משהו שאני רגילה להנדס בינה מלאכותית בהקשר של מודיעין וכן הלאה. וחששתי. וערב לפני הסדנה, זאת שניהלה את הפרויקט והזמינה אותי, התקשרה אליי בחשש רב ואמרה לי שבגלל הבטחת המידע המוגברת, יש נפילת מתח חשמל של המחשבים, ולא יהיה לכל אחד מחשב לעבוד איתו. עכשיו זה יום שלם, 30 אנשים, מה אני הולכת לעשות? אמרתי, state it and claim it, נכון? אמרתי, יהיה בסדר, יהיה טוב, נסתדר. הוצאתי את זה לאוויר העולם. עכשיו, ידעתי שזה יקרה? לא. אבל בחרתי להגיד מילים טובות. בבוקר הגעתי, אחרי הבטחה, זה היה כזה על הדקה. איך שאני נכנסת לחדר, מה אני רואה? מספר החדר, 1207 זה תאריך לידה שלי. זהו, זה אמר לי הכל. מבחינתי שאני רואה את תאריך הלידה שלי, אני יודעת שיהיה בסדר. עכשיו זה לא קשור לנומרולוגיה, ואנחנו לא מדברות על מספרים. אבל הצירוף של המספרים האלה נתן לי משמעות. ומאותו רגע התמסרתי, והסדנה הזאת הייתה אחת הסדנאות הכי מדהימות שעברתי אי פעם. גם מבחינתם וגם מבחינתי, והייתה חגיגה גדולה.
אוקיי, אז בואי נעצור רגע ונבין מה היה פה. מה שהיה פה זה שאת ראית צירוף מספרים, אקראי לחלוטין, 1207, לי זה צירוף אקראי לחלוטין, את אמרת, וואו, זה היום הולדת שלי, זה חייב להיות טוב.
כי עבורי יום הולדת זה דבר חיובי.
לא, ברור, ברור, גם אם אני רואה את הצירוף 1804, אני אומרת, וואו, זה it meant to be. אבל את בחרת לא להתעלם מזה, והחלטת שזה סימן חיובי.
נכון.
החלטת שזה סימן חיובי. once את מחליטה שזה סימן חיובי, את באה לסדנה באנרגיה...
שונה.
את באה לסדנה באנרגיה אחרת לגמרי חיובית. את יודעת שזה הולך להצליח. וזה הכל, זה הסיפור הפנימי שלך, שאת יודעת שזה הולך להצליח, משנה לחלוטין את התמונה, את המציאות.
נכון. זה ממש ככה. כלומר, אנחנו יכולים לחיות את החיים האלה, יש שני סוגים של אנשים. אנשים שמתלוננים על מה שיכולה להיות, או כמה רע להם, או כמה קשה להם, והם הקורבנות של החיים, ואת מדברת על זה הרבה ואת מכירה את זה. והחצי השני של האנשים, שהם אנשים שמבינים שהדברים הם בשליטתם. שגם אם דברים קורים להם, לא הכל נפלא ולא הכל ורוד. קורים לנו גם דברים לא טובים, קורים לנו דברים טובים. האופן שבו נבחר לראות אותם כסימן חיובי או שלילי, וכמו שאת אומרת, להגיב אליהם, ישנה לחלוטין את המציאות שלנו. ואז השאלה היותר גדולה, הפילוסופית, איזה חיים אנחנו רוצות לחיות? ואני אישית רוצה לחיות חיים שהם מאושרים ושהם בשליטתי, שהיקום כולו
עובד עבורך.
עובד עבורי, וזאת פילוסופיה. נכון. זאת פילוסופיה לחלוטין. אני בוחרת להסתכל על הדברים לא כצירופי מקרים. אם דברים מוזרים קורים, אני אומרת, רגע, איזה מסר? איזה מסר אני יכולה לקבל? עכשיו, המסר שאני אקבל הוא יהיה שונה לחלוטין מהמסר שאת תקבלי. כי בעולם הפרסונלי שלי, בעולם של המחשבות שלי והערכים שלי, אני אתמלל את זה אחרת ממך. זה היופי, אנחנו אנשים שונים. אבל העומק והמשמעות, כמו שאת אומרת, מהפרספקטיבה הבודהיסטית, עושה את כל ההבדל.
משנה את המציאות.
נכון.
ואת יודעת, אני חייבת להגיד לך משהו. היום הייתה אצלי מישהי בפגישה, והיא נכשלה בשנה שלמה באוניברסיטה. והייתה בוועדה, זה לימודים מאוד מאוד קשים, לא ניכנס לאיזה ומה, והיא צריכה לחזור לשנה הזאת. עכשיו, מבחינתה, אסון. באותו יום שאמרו לה שהיא צריכה לחזור על השנה הזאת, בעלה אמר לה שהוא רוצה להתגרש ממנה. בואי, דרמה, הלכו החיים, והייתה כן. גמורה. ואז אמרתי, את יודעת, הרבה פעמים כישלונות הם דווקא לטובה. נכון. אני נכשלתי אז לפני 27 שנה במבחני לשכה בעל פה, ואילולא אותו כישלון, לא הייתי היום עורך הדין בתחום דיני המשפחה ומצליחה ככה, זה בוודאות.
ברור, זה נקרא בעולם שלי.
נקשה לטובה.
כן, כלומר אני קוראת לזה כאבי גדילה, כי אנחנו גדלות מתוך הכאב הזה.
קוראים לזה גם falling forward.
נכון.
אז אמרתי לה, את יודעת, יכול מאוד להיות, אז ויכול להיות, אני בטוחה שהכישלון הזה הוא בשביל שתעשי עוד פעם את השנה הזאת, ובשנה הזאת את תכירי את אהבת חייך, ותגידי, וואי, איזה מזל שהייתי צריכה לחזור על השנה הזאת, או שיהיה לך הזדמנות מדהימה להמשך הדרך שלך, וזה מה שהולך להיות. וברגע שאמרתי לה את זה, כל האנרגיה שלה שהשתנתה, העיניים שלה הבריקו, והיא אומרת לי, וואלה, אמן, הלוואי. אמרתי, את רק צריכה להאמין בזה.
נכון, את רק צריכה להאמין.
את רק צריכה להאמין.
נכון, עכשיו ברגע שגם נתת לה מטרה גדולה יותר, להאמין, להאחז, ברגע שהיא תחשוב, זה בהכרח כבר יהפוך אנרגטית להתקיים במציאות שלה. כלומר, שתלת לה פרומט, פרומט זה פקודה. זה
פקודה לבינה מלאכותית.
בדיוק, אז אותו דבר למוח האנושי שלנו, לבינה האנושית שלנו. כשאנחנו אומרות דברים, כמו למשל, אני אומרת הרבה, גילוי נאות אני לא אומרת כל הזמן, אבל אני משתדלת כשאני במודעות להגיד את זה, אני רינת קינן, ורק דברים טובים קורים לי. זה לא משנה, אני רינת, בסדר? אבל ורק דברים טובים קורים לי. עכשיו, למה אני עושה את המנטרה הזאת? אחד, כדי להרגיע את המצב שאני נמצאת בו. לפעמים אנחנו חווים קושי, כמו שסיפרת על הסיפור איתה, היא נכשלה, לא הלך לה. לא תמיד דברים קורים כמו שאנחנו רוצים. אבל אנחנו יכולים להשפיע על האופן שנתייחס אליהם. האם זה אנקדוטה כחלק מסיפור גדול יותר, שאנחנו עוד לא יודעות מהו, אבל אם נאמין בזה, הוא בהכרח יהפוך להיות המציאות שלנו. כי זה עוד פעם מתייחס גם לנקודה, אנחנו תמיד צודקות. דיברנו נכון. על זה בפרק הראשון.
נכון.
אנחנו תמיד צודקות.
זה הנרי פורד אמר, אם אתה חושב שתצליח, או אם אתה חושב שתיכשל, בשני המקרים אתה צודק.
וזה כל כך נכון. עכשיו, כל מה שאנחנו אומרות גם עד כה בשיחה, אנחנו מדברות על דברים מאוד מאוד פשוטים, ודי קלים להבנה. אך יחד עם זאת, אנשים באופן פרקטי, לא עושים בכך שימוש, הם לא מבינים את הכוח של מילה. אם אנחנו נגיד לעצמנו מילים טובות, עד כמה זה ישפיע על שני אופנים. אחד, זה ישנה אוטומטית את האנרגיה שאנחנו מרגישים, ואנרגיה מזמינה עוד מאותה אנרגיה. אם יש לי קושי ואני אשאב לקושי, עוד מאותו קושי יבוא. גם בעלי ירצה להתגרש, מישהו יתנגש בי, יגניבו לי את המפתחות, אני אקבל דור, כל מיני דברים מהסוג הזה, או שאני אבחר להגיד, אוקיי, זה לא נוגע בי, רק דברים טובים קורים לי, יש משהו גדול יותר, טוב שמחכה לי. אני עוד לא יודעת מה הוא, אבל אני תכף אפגוש אותו. או שאני יכולה באמת להגיד מהו. אני יכולה, לפני שאני מגיעה לאיזשהו מקום, לבוא ולהגיד, הולך להיות לי מדהים. יהיה מדהים. וברגע שאני אומרת שיהיה מדהים, או אני, סתם לדוגמה, מגיעה למסיבה, אני חושבת שמלי השתמשה בדוגמה הזאת, ואמרתי אותה למישהי, את הדוגמה הזאת.
שמה?
שהיא אמרה לי, אני לא מוצאת זוגיות. זוגיות לא עובדת לי. ואמרתי לה, בואי נהפוך את זה למשהו קל. כי הרי המחשבות מנהלות אותנו, ומחשבות הן תוצר של כמה רבדים. אחד, הן תוצר של אמונות. זה יכול להיות גם אמונות שגויות. למשל, זוגיות זה דבר קשה. זאת אמונה. היא אמונה שגויה, נכון? כי אמונה היא ניטרלית, אלא אם כן אנחנו נשמע משמעות שהיא דבר קל או קשה. וזה שלא הייתה לה זוגיות, אז עבורה זה משהו שהיא לא מאמינה שזה יכול לקרות. עכשיו, כשאנחנו מאמינות ומתמסרות לאפשרות, אנחנו מגדילות את הסיכויים שזה אכן יקרה. אז אמרתי, בוא נעשה ניסוי קטן. כי מכיוון שאת תמיד צודקת, אז את חיה עד היום וזוגיות לא מתקיימת בחייך. והמציאות מייצגת את מי שאנחנו, נכון? הרי כל מה שמתקיים היום בחיי הוא תוצר של המחשבות שלי ומי שאני. כי זאת האנרגיה. ואני לא יכולה לבקש דברים חדשים, כשאני מתנהלת אותו דבר, אז בוא נעשה ניסוי קטן. אני אשנה את האופן שבו אני רואה את הדברים. אני אלך עכשיו לאנשהו, נגיד למסיבה, למפגש חברים, ואני אגיד, במפגש הזה, אני הולכת להכיר מישהו שיזמין אותי לדייט. וכך יהיה. זאת אומרת, זה דברים שאכן קורים. הם קורים אם אנחנו אומרות אותם. למה הם קורים? אחד, האנרגיה שלי משתנה, אני בהתמסרות, ואני אומרת, אני הולכת ליהנות. ושתיים, המוח שלי מתחיל לעבוד. זה החיווי. החיווי. בדיוק. החיווי במוח האנושי שלנו, שהוא הרבה יותר מרגש ועוצמתי וקסום מבינה מלאכותית, כי מה המוח שלנו עושה? הוא מחפש אישרור. הוא מחפש להוכיח לך?
שאת צודקת.
בדיוק. אז מה הוא יעשה? הוא יחפש בכל המקום את ההזדמנות. את המבט של מישהו שאת תתקרבי אליו, ויכול להיות שהוא באמת יזמין אותך לדייט. או מקום פנוי שבדיוק את תשבי, והברמן יתחיל לדבר איתך, ואולי זה יתגלגל למשהו. או תתעכבי,
ותפגשי מישהו במעלית.
ותפגשי מישהו במעלית. זה תמיד עניין של שניות. הצירופי מקרים זה הקסמים, זה הניסים. זה כל הדברים שאנחנו לא יודעים להסביר, אבל הם תוצר של התמסרות. לאנרגיה שלנו.
דרך אגב, קראתי באיזה מקום, שאלברט איינשטיין אמר, אני לא בטוחה שהציטוט הזה מיוחס דווקא לו, שצירופי מקרים הם דרכו של אלוהים להישאר אנונימי.
אני מאוד מתחברת לזה.
כן, אז באמת צירופי מקרים, אנחנו יכולים להתעלם מהם, לא קיים, נכון. ואנחנו יכולים לראות מה הם אומרים לנו, יכולים לראות בהם סימן.
נכון, אז אני מבחינתי צירופי מקרים, אני מחלקת אותם לשלוש קטגוריות. קטגוריה אחת היא קטגוריה שאני מחפשת סימן בחוסר ודאות, כדי לדעת אם זאת הדרך הנכונה לי או לא נכונה לי. הרבה פעמים אנחנו בצומת דרכים, אנחנו לא יודעות מה הדבר הנכון לעשות. הוא הבחירה, זאת אומרת, הבן זוג הוא הבחירה נכונה או לא נכונה. לקחת את העבודה הזאת היא לא לקחת. ללכת ללמוד את הדבר הזה, לא ללמוד וכן הלאה. הצומת דרכים שמלווה אותנו כל הזמן, מבחינתי, זאת קטגוריה אחת של צירופי מקרים שאני מחפשת סימן. ללכת על זה, להתמסר, זאת אומרת, להתמסר לזה, לא להתמסר. הדבר השני זה אזהרה. אני רוצה לדעת אם מה שאני מרגישה הוא נכון, הוא לא נכון. אני אתן לך דוגמה לעזרה. עכשיו היא דוגמה שכל מי שיעזין לנו יהיה בשוק. אני סיפרתי לך את הדוגמה הזאת ואת היית בשוק. עכשיו כשאני חוזרת ומספרת את הדוגמה הזאת לאנשים כמוך בשיחות עומק, אני מרגישה מוזרה. אני אומרת, איך דבר כזה קרה? אז לי היה לפני חודש פרויקט עם מישהו, בלי להגיד יותר מדי פרטים. הפרויקט היה מאוד מוצלח במונחים שלי סובייקטיבית, אבל גיליתי דברים לא בעולם הערכים שלי על אותו בן אדם. והייתי בדילמה של 3 ימים. ודיברתי עם כל מי שנמצא במעגל הקרוב, הבן זוג, החברים, והתייעצתי איתם. מצד אחד זה לא קשור אליי, מצד שני אני מרגישה שזה לא נכון לי להמשיך. מה לעשות? כולם נתנו לי עצה, זה לא קשור אלייך, תמשיכי. את זה את, הוא זה הוא, מה זה משנה? יש לכם אחלה פרויקט, תתגלגלו. ואני לא ישנתי בלילה. ואז ביקשתי סימן. ואמרתי, את יכולה להגיד לזה אלוהים, את יכולה לקרוא לזה יקום, זה בכלל לא רלוונטי, אנחנו נותנים לזה משמעות, נכון? ביקשתי סימן מה לעשות. כי אני מרגישה שמשהו לא נכון לי בבטן, לוותר או להמשיך. בבוקר קיבלתי סימן. עכשיו פה קרה הקסם. אני קמה בבוקר, מלא משטרות מתחת לבית, מלא שכנים מתחת לבית, כאוס מוחלט. הבן זוג שלי אומר לי, תקשיבי, את לא מבינה, איך לא התעוררת? 6:30 בבוקר הייתה תאונה, עכשיו 8:30, שעתיים, כולם פה ברחוב למטה. עכשיו מדובר ברחוב מאוד מאוד קטן, בצפון הישן של תל אביב. אני גרה בשכונה הזאת 9 שנים, אין תנועה ברחוב, תנועה מעטה, רק לבית ספר. תאונה, מעולם לא חוויתי 9 שנים שאני גרה. סטטיסטית, זה פרק זמן מאוד מאוד ארוך לבחון דברים. הייתה תאונה ב6:30 בבוקר, בכניסה לבניין שלי, שגם הסיכוי שזה יקרה בכניסה לבניין שלי, כשאת מסתכלת על הרחוב הקטן הזה, עזוי לחלוטין. מישהי שעשית מבט, פגעה באורך רגל שעזיס פחים, עובד עירייה. אני לא יודעת מה קרה, אני מאחלת שרק בריאות לנפגע. טרגדיה נוראית, אבל אני ראיתי בכך סימן. זאת אומרת, הבן זוג סיפר לי, כל השכנים דיברו, זה היה סיפור של כמה שבועות. איך תאונה כזאת קרתה. אבל אני בחרתי לראות בזה סימן. עכשיו, יכולתי להתעלם ולהגיד, הייתה תאונה, מה הסיכוי? צירוף מקרים. אבל לא, היה כאן סימן חבוי עבורי. שאם אני עשית את המבט ויבחר לא להסתכל ולהמשיך הלאה, זה יכול לעלות בחיי אדם. בדיוק הקונטקסט של החוסר ערכיות שזהיתי באותו אדם. קיבלתי את המסר, קיבלתי החלטה ובחרתי לא להמשיך. ודברים אחרים יותר טובים קרו מאז. אבל זאת עזרה שקיבלתי עכשיו.
רגע, אבל אני חייבת לספר לך משהו שקשור לזה.
כן.
לפני איזה 1.5 שנים הייתי כונסת נכסים על בניין בתל אביב. היה עליו המון 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 ביקוש, הייתה התמחרות של 30 אנשים שרק רצו את הבניין הזה, בניין בפלורנטין מאוד זה, ונמכר בסוף בסכום כמה עשרות מיליוני שקלים, וזה שזכה בהתמחרות סיפר לי שכשהוא בא לתת את ההצעה, הוא בא אליי למשרד, צריך לתת הצעה עם 10%, עירבון של 10% מההצעה, הוא אמר לי, את יודעת שבדרך לכאן הייתה לי תאונה. ועכשיו אני באופן אישי, אני הייתי מפרשת תאונה כלא ללכת על העסקה הזאת. הייתי מפרשת את זה ככה. והוא אמר, אם הייתה לי תאונה ובכל זאת הגעתי למרות התאונה, זה חייב להיות שלי. זה היה הסימן מבחינתו. ההתמחרות קרתה חודש אחר כך. הוא זכה בהתמחרות.
מדהים.
ואז הוא אמר לי, את יודעת שהייתה לי תאונה, ואני ידעתי שזה חייב להיות שלי, כי אם אני הגעתי לפה למרות התאונה, זה צריך להיות שלי. וזה הסימן שהיה לו מבחינתו, והוא זכה.
בדיוק, זאת הנקודה. הסימנים הם ניטרלים. את יכולה להתעלם, ואת יכולה לתת להם פרשנות, והפרשנות היא 100% סובייקטיבית. עבור בן אדם אחד, תאונה תהיה הקשר שלילי של רגע, רגע, זה סימן לא ללכת על העסקה, ולמישהו אחר זה יהיה רגע, אם, כמו שאת אומרת, צלחתי את התאונה, אז ברור שהעסקה היא שחייה, לחלוטין.
זה מטורף.
ודרך אגב, אני אגיד לך יתרה מכך, גם הפרשנות שלך יכולה להשתנות בתקופות בחיים.
ברור.
אם את נמצאת בתקופה חיובית, את רואה כל דבר כסימן חיובי. ואם את נמצאת בתקופה של, את יודעת, הרבה חוסר ביטחון והתעררות על ההוויה שלך, אז את תראי כל דבר כזה, לא, 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 זה סימן לא לגשת, לא לקחת, לא לעשות. זה תמיד מראה למה שמתקיים בתוכנו. עכשיו, בעיניי, סימנים, זאת יכולת קסומה.
לקרוא סימנים.
נכון, זאת אומרת, רגע, לקרוא סימנים כל אחד יכול, אם נרצה.
אם הוא מחפש.
נכון.
אתה צריך לחפש, מול רובינס אומרת למשל, אתם רוצים לעשות ניסוי, תחפשו לבבות.
נכון.
תלכו, ואני זוכרת ששמעתי את הפודקאסט הזה ועשיתי את ריצת הבוקר, וראיתי לבבות מצוירים על הטיילת, על הרצפה, ובכל מקום, ואם אתה מחפש לבבות, אתה תמצא.
ברור.
אוקיי, אז מה זה אומר? למה צריך בעצם לחפש? כי אז המוח שלנו, שאנחנו מחפשים משהו, הוא יכול להיות קיים שם תמיד.
נכון.
המוח, שאנחנו זה החיוות. מחליטים שזה סימן, אז החיוות, המוח שלנו מתביית על זה.
נכון. וזה בדיוק הנקודה. כי יש המון המון רעשים. ויש פה כמה נקודות חשובות שכדאי להתעכב עליהן. קודם כל, אנחנו צריכות או צריכים להיות במצב עירות. אם את מחליטה לאמץ פילוסופיה, ואת אומרת, רגע, אני יכולה לחיות בחיים שטחיים, שדברים קורים במקריות, אין תנודות של רגש לכאן או לכאן, והדברים הם כפי שהם, בלי עומקים. זה פרספקטיבה אחת. בעיניי זה פספוס מאוד מאוד גדול של החיים, כי בעיניי חידה ופאזל גם מייצרים לי גירוי להבין יותר דברים על עצמי. אז אני מתחברת לצד הפילוסופי שאומר, קודם כל אני עירה. אם אני רואה דברים, שמתי לב לדברים מוזרים, או צירופי, דברים שלא מסתדרים בעין, רגילה, אני רוצה להתעכב עליהם. מעניין מה יש להם לומר לי, תמיד יהיה להם מה לומר. איזה עומק, איזה יופי. זה יכול להשפיע מיידית על איך שאני מרגישה, כמו שאמרנו, וזה גם יכול להשפיע על האופן שבו המוח שלנו יחפש את הישרור. דבר נוסף, העומקים האלה משפיעים על מנעד הרגשות שלנו. וזה מתחבר לתחילת השיחה. כי כשאנחנו מבינים, כשאנחנו נותנים משמעות לדברים, ואנחנו מבינים את העומק שלהם, אנחנו מתרגשים. ההתרגשות היא מדד אושר. אנחנו יכולים, לנו יש שליטה מלאה להשפיע על מדד האושר שלנו. וזה יכול לקרות בכל רגע. איזה כיף! איזה כיף להתעכב על דברים שקורים. איזה כיף לא להעביר את היום ולהגיע בסוף הערב הביתה שהבת שלך שואלת אותך, איך הלך לך היום? רגיל. אז זה כאילו עוד יום. לא, זה לא עוד יום. איזה קטע. בדיוק הבוקר כל הרמזורים היו ירוקים. הגעתי, החניה הייתה פנויה. אל תשאלי, ביקשתי משהו וזה קרה. איזה שיחה אחרת, איזה שיחה יותר מרתקת, איזה כוח יש לנו בחיים שאנחנו יכולים לעזור דרך האנרגיה שלנו ודרך המילים שלנו לדברים לקרות ולהתקיים. דרך אגב, רציתי לגלות לך סוד. כששלחת לי את הפרק על מל רובינס, קודם כל מאוד הוקסמתי ממה שהיא סיפרה ומהסיפורים שלה ומהדוגמאות לאיך סימנים עובדים והצירופי מקרים וככה, ואיך הם משפיעים על מדד האושר. ואמרתי, אני רוצה לעשות ניסוי, כי בדרך כלל אני מקשיבה לסימנים. אמרנו, או שהם עוזרים לנו בצומת דרכים, או שהם מזהירים, או שהם הגשמה. אבל הגשמה, אני לא משתמשת בזה מספיק. בוא ננסה. ואמרתי, אני רוצה לראות משהו. אני רוצה לראות סכום מסוים בחשבון בנק שלי. אמרתי את זה יום שבת. שמעתי את הפרק, לדעתי, מתי דיברנו? בסופש?
בסופש.
אז אני חושבת שזה היה באותו זמן, ואמרתי, איך שסיימתי את הפרק? כי היא דיברה על לחפש סמלה. להגיע לטארגט מרקט, לא משנה, ולחפש סמלה ולמצוא. בדרך מאוד מאוד מוזרה, וכשאת רוצה משהו, את תמצאי אותו. אז אמרתי, אוקיי, אז אני אנסה לעשות משהו שהוא לא, אני לא עושה אותו בדרך כלל, וגם אם אני נותנת היגיון למה שאני מבקשת, זה חסר היגיון. כאילו, לא רואה לינקג' לדבר הזה. וביקשתי. ואת לא תאמיני.
יום ראשון, ביקשת?
קיבלתי, ביקשתי לראות סכום מסוים בחשבון בנק שלי.
שהיה צפוי, זאת אומרת, זה לא...
לא, בדיוק. לא היה צפוי. הסכום הזה לא היה צפוי. הוא סכום שהוא טיפה יותר גדול ממה שאני רגילה לראות בחשבון בנק, אבל אמרתי, אני חייף לעשות את התרגיל, שנקרא state it and claim it. תבקשי משהו ותראי את זה. זאת אומרת, תתמסרי לזה. כי המטרה היא לא להתנגד, היא לרצות משהו, אבל גם שהוא יהיה בהוויה.
זה גם להגיד.
בדיוק.
state it and claim it. להגיד את זה ולהגיד, זה שלי.
נכון. כמו שאני נכנסת למסיבה, הולך להיות לי נפלא.
Okay.
אני אומרת את זה, וזה בהכרח יכול להתקיים אם אני אתמסר. אם אני אגיד איזה כיף לי במסיבה, זאת אומרת, איזה כיף הולך להיות במסיבה, ואני אכנס ויעשה פרצוף, תהיה התנגדות. כי האנרגיה שלי היא לא אותה אנרגיה.
היא לא בעלימה עם מה שאמרת.
בדיוק, היא אנרגיה שלילית למשהו חיובי שאני מבקשת.
לא עובד.
לא עובד. אנחנו רוצות, כשאנחנו רוצות משהו, אנחנו צריכות להתמסר, להיות הדבר הזה. גם לעשות את ההשתדלות, גם לעבוד ולהפוך להיות הדבר הזה, לא פייק איט. כי אם זה פייק איט, יש התנגדות. כי אני לא יודעת מה זה. אני צריכה להפוך להיות הדבר הזה, אני צריכה להיות בהתמסרות מלאה. והייתי בהתמסרות מלאה, והתחלתי לדמיין את הסיבות למה אני רואה את הסכום הזה. זאת אומרת, הנה פרויקט שעשיתי, והנה משהו שאני עובדת עליו, והנה משהו שאם תהיה, אם יהיה מזל, או סימן, או נס, אז זה יכול לקרות. התחלתי לשחק עם זה, והתמסרתי לאנרגיה. לא עברו 24 שעות, קיבלתי הודעה שהסכום הזה הולך להיכנס לי לחשבון. רות, בחיים לא קרה לי דבר כזה. זה קרה לי יום ראשון, לפני כמה ימים. עכשיו, זה לא סכום ענק, זה סכום שהוא כן היה הגיוני בעולם תוכן שלי. זה לא פייקית, זאת אומרת, כן התמסרתי מאיזה מקורות זה יכול להיכנס.
אבל הוא גם באותה מידה יכול היה לא להיכנס.
אבל באותה מידה הוא יכול היה לא להיכנס, בדיוק. זה בדיוק כמו שהתרגיל שעשית עם לחפש לבבות. כשאנחנו רוצות משהו, והוא יכול להיות כל דבר, הוא יכול להיות אהבה, הוא יכול להיות עבודה, הוא יכול להיות התפתחות מקצועית, הוא יכול להיות סתם משהו, הוא יכול להיות שטר ברחוב, זה בכלל לא משנה מהו הדבר הזה. אם אנחנו זאת אומרת, נאמר אותו, נתמסר אליו, המוח שלנו יתמסר, זאת אומרת, הוא יעבוד, קודם כל הגוף שלנו ישנה את האנרגיה, ויגיד, אוקיי, זה יכול להתקיים בו, בוא נשחק עם זה, בוא נראה מה יכול להיות, וגם הוא יתחוות, שם הכוח, הוא יתחוות ויחפש, הוא יחפש לראות איך הדבר הזה קורה, כי המוח חייב להוכיח לנו, לא יכול להיות בדיסוננס, הוא חייב להוכיח שזה אכן קורה, ואנחנו נראה, וזה היופי. היופי שאנחנו, כשאנחנו עושות את זה, אנחנו מזהות דברים שיום לפני כן לא היינו רואות, לא היינו מרגישות, כמו שהלכת בנמל וראית את הלבבות. כמה פעמים הלכת בנמל?
מלא.
ולא ראית.
לא חיפשתי.
בדיוק. לא אמרת, state it, לא דיברת על זה, וגם לא, גם לא התמסרת לחפש. אז לא מצאת. זה בדיוק הנקודות.
זה כל התורה.
זאת כל התורה, זאת כל הפילוסופיה. ואפשר לשחק איתה בדברים קטנים, ואפשר לשחק איתה בדברים גדולים. אבל היא תמיד שם, והיא קוראת על בסיס יומיומי. ממש על בסיס יומיומי. סימנים, יש להם, אמרנו, יש לסימנים קסם. יש להם קסם בצומת דרכים, יש להם קסם להזהיר, ויש להם קסם גם להקשים דברים שאנחנו אומרות ורוצות וכמאות לראות במציאות שלנו. כשהתחילה המלחמה, האסון הנורא שקרה לנו בשביל לאוקטובר, הרגשתי בכל כולי שאני רוצה לתרום. אני רוצה לעשות.
כמו כולנו.
כמו כולנו. עכשיו, כל אחד מאיתנו יכול לתרום לפי ארגז הכלים שלו. יש אנשים שיוצאים לרחובות, יש אנשים שמתנדבים ומכינים אוכל, ויש אנשים שעושים הסברה נפלאה, וכל אחד בעולמו הקטן עושה את הצעד הענק והמשמעותי שצריך לעשות למעננו. ואני אמרתי למי שנמצא בתעשייה שלי, בקהילה שלי הסטארט-אפיסטית, אני לא רוצה לעשות רק הסברה. רק פוסטים, לא רוצה. בהתחלה כן עשיתי עם בינה מלאכותית, סיפרתי לך על כל הדברים המדהימים שקשורים ליהודים, כדי קצת להעלות את הצוויון שלנו ולהרגיש יותר טוב על היותנו יהודים, על הכוח שלנו בעולם, למרות שאנחנו רק 0.2 מהאוכלוסייה בעולם. ואז אמרתי, זה לא מספיק. אני רוצה לעשות משהו גדול יותר. אני רוצה לעשות משהו שיכול לעזור למדינת ישראל. אשכרה. עכשיו אמרתי משהו גדול, נכון? State it. אמרתי את זה, ואז אמרתי את זה כמה שבועות אחרי שזה קרה, זה היה תחילת נובמבר, ואז הזדמנות הגיעה. כי מה הזדמנות? הזדמנות היא סימן. הזדמנות הגיעה, ישבתי לארוחת צהריים עם לקוחה, שאמרה לי, תקשיבי, מאוד קשה לגייס עכשיו בתקופת המלחמה, המיזם שלה הוא מיזם מדהים של תקיפות מיניות בתחום הלגל טק, קשה לי לגייס, גם עכשיו אף אחד לא ידבר על גיוסים, ובכלל יש לי שני ילדים נלחמים בעזה. כל הסיפור הזה עושה לי עננה שחורה. ואז אמרתי לה, את יודעת מה? אני אעזור לך. אני, חוץ מהאיפון טכנולוגי שהכנתי לך, אני הולכת לתת לך מתנה. אני אסיים כמה פרויקטים, בינואר אני הולכת לעשות לך בוט. הבוט הזה, יש כאן הזדמנות. כי יש עכשיו הרבה מאוד עדויות על דברים קשים שקרו, העדויות האלה מאוד מאוד חשובות, אני חושבת, אני לא יודעת עדיין איך, אבל באמצעות בינה מלאכותית אני מאמינה שאני יכולה להביא כאן משהו גדול. Long story short, אני ועוד שותף, פיתחנו בוט שיודע לגבות עדויות, עכשיו זה לא העניין שרק לגבות עדויות ללא גורם אנושי, זה הרבה אנשים יכולים לעשות, זה לא תורה מסיני. החוכמה זה גם, זה האופן שבו התגובת העדות, שאם יש עדות עצמה, אם זה צילום, סרטון, חומרים יכולים להישכח, זה חומר מאוד מאוד משמעותי גם לתביעה בהג, גם כזיכרון למדינת ישראל, גם למי שנפגע בכל המעגלים השונים, זה זהב, זה יש לזה חשיבות אדירה. והאפשרות להעלות את זה בהבטחת מידע בזמן אמת ולהחסן את זה תחת יוזר ID נפרד, הרי תחשבי שנגיד משטרת ישראל 443, כשהם גובים עדויות, בן אדם אחד, כמה עדויות הוא יכול לגבות ביום? שלא נדבר על מהפך הנפש של הפוסט טראומה וכל הסיטואציה הרגשית המאוד מאוד קשה. עובדתית, כמותית, זה דבר מאוד מאוד קשה. הצלחנו לפצח את זה. זה בעצם הקסם של הבוט שבנינו. ואז מה שקרה, פתאום חברה שזכרה שאמרתי שאני רוצה לעשות דברים גדולים, stated and claimed, שלחה לי מייל על תחרות, על חרבות ברזל, על תרומה למדינה. עכשיו אני קוראת את הכותרת ואני אומרת, יש תחרות לדבר כזה? כי אמרתי שאני רוצה לעשות דבר כזה בשביל עצמי, כי לי בחיים שלי חשוב לעשות דברים גדולים בעלי משמעות, אבל זה אני בעולמי. מה, יש תחרות? עכשיו, בן אדם חיצוני יכול לבוא ולהגיד, סתם יקרי, שטויות, כלום ושום דבר. לא, זה היה לי סימן. אמרתי, אני אגש. עכשיו, לא היה לנו זמן, עשיתי את זה בלילה, 10 דקות הגשתי את הכל, השותף שלי אמר לי, מה את ניגשת לתחרות עכשיו, למי יש זמן לדברים האלה? אמרתי, לא, 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 לא. היה שם סימן. הם אמרו שזו תחרות על תרומה, למדינת ישראל בחרבות ברזל. הם קנו אותי בסימן הזה. אני חייבת לגשת. לא אכפת לי מה יהיה. אני חייבת לגשת כי זה בעלימה לסיבה שבניתי את הבוט. זאת הסיבה שעשיתי את זה. ולפני שבועיים, שלושה, קיבלתי מייל שזכינו מקום ראשון. בחמישי האחרון עלינו לטקס. וקיבלנו את הפרס, מקום ראשון לתרומה לישראל בחרבות ברזל. והנקודה היא שאמרתי, תודה אלוהים. כי ידעתי שזה לא מקרי. זה לא מקרי שזה קרה. אני רציתי לעשות משהו למען מדינת ישראל, אמרתי את זה בכל רם, ההזדמנות הגיעה, וקיבלתי את הסימן לגשת ולקבל את ההוקרה. כי לא עשיתי את זה בשביל הכסף, בשביל השווי הטכנולוגי. עשיתי את זה נטו בשביל האימפקט שזה יכול לתת למדינה כל כך כאובה, בזמן כל כך משמעותי.
וזה סימנים. תבינה למה אני מאוהבת בך? אין, את מהממת, את פשוט
זה,
מדהימה.
זה סימנים.
נכון. וזה גם לדעת לקרוא סימנים.
נכון.
טוב, נראה לי שיש פה המון המון מה לקחת מהפרק הזה, אז זה המתנה ממני ומרינת אליכם, ונתראה בפרק הבא. תודה.
תודה רות.